הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. חנוכה. הבית יוסף שואל, מדוע? למה? יש לנו 8 ימי חנוכה. הרי הייתה כמות שמן שכן הספיקה ללילה הראשון, אז הלילה הראשון הוא לכאורה לא היה נס. ליום הראשון יש כמות שמן טהור, ולוקח 8 ימים עד שיביאו את השמן מגוש חלב בנחלת אשר. על שבט אשר נאמר, תובל בשמן רגלו, וזה נאמר על האזור של גוש חלב, בחלקו של אשר. בפרשת ויחי בירך יעקב את שבט אשר מאשר שמנה לחמו. למה כתוב שמנה לחמו? לחמו זה לחם, היה צריך להיות כתוב שמן לחמו. למה שמנה לחמו? למה? לשון נקבה. אחד הפירושים שמנה לחמו זה מתייחס לארץ, הארץ היא שמנה ומשם יגיע הלחם. רש"י אומר שמנה גם במשמעות של שמן, יש שם הרבה שמן באזור שבט אשר. גם משה רבנו בירך את שבט אשר ותובל בשמן רגלו, והגמרא מנחות פיה מספרת שאנשי לודקיה, זו עיר בסוריה, היו צריכים שמן והלכו עד גוש חלב שהייתה בחלקו של אשר, וראו אדם שטבל את רגליו בשמן בספל זהב. ספל זהב מלא שמן, והם קנו ממנו כמות עצומה של שמן. אז יקחו 8 ימים להביא משבט אשר שמן טהור, אבל בינתיים, מה עשו? בינתיים, החשמונאים, לפי אחד הפירושים, חילקו את כמות השמן ל8 ימים, ושמו כל יום רק שמינית שיעור כמות השמן, כך אומר התז. שואל הפרי חדש, איך היה מותר להכניס במנורה רק שיעור שמיני? יידרש מצווה מדאורייתא להדליק את המנורה, וזו מצווה מדאורייתא. כתוב בתורה פרשת תצווה, ספר שמות, צריכים לשים לכל נר במנורה כמות שמן של חצי לוג. זו כמות שמן שהיא תספיק להיות דולקת מהערב עד הבוקר. זו הכמות הכי גדולה שתספיק ללילות הבית הארוכים. זו כמות השמן שצריכים לשים כל לילה, ואין לשים פחות מהכמות הזו. רש"י בגמרא מנחות כותב שלא רק כמות השמן צריכה להיות מערב עד בוקר, אלא גם הנר קבע. אם הנר קבע באמצע הלילה, צריכים לשוב ולהדליק את הנר פעם נוספת. אז בימי החשמונאים שמו לך התחילה כמות שמן שרק שמינית מהכמות. איך הם עשו ככה? אומר האש של אברהם, נפלא מאוד. כתוב בגמרא ובשולחן ערוך, שאין להתפלל על ניסים, וכמו שמופיע בגמרא ברכות נ"ד, כתוב שם אם אשתו הייתה מעוברת אחרי 40 יום הראשונים, אין להתפלל שיהיה בן או בת, זוהי תפילת שווא. אמנם גדול כוח התפילה שיכול לשנות את הטבע, אבל כתב בספר חסידים שאסור להתפלל שיעשה לאדם נס בשינוי טבע העולם. וגם המבית בספר בית אלוקים, שער התפילה פרק א' כתב, אין להטריח קונו לבקשת ניסים, כמו שכתוב בגמרא שבת נ' ג', כמה גרוע אדם זה שנעשה בשבילו הנס. כך כתוב בשלוחן האור סימן ריש למד, האור החיים הקדוש כתב בספרו חפץ השם, אין לאדם לבקש מהקדוש ברוך הוא ניסים כמו שנעשה לרבי חנינא בן דוסא, שנהפך החומץ להיות חומר בעירה כמו השמן. גם בספר גבורת ערים, השאגת הרייתנית יוטט כתב שאין להתפלל על ניסים, רק אדם גדול יכול להתפלל על ניסים, כמו לאימנו שהייתה מעוברת וביקשה שזה לא יהיה בן אלא בת, דין דנה בעצמה ואמרה שלא רוצה שיהיה בן על חשבון רחל, ולכן רצתה בדווקא שזו תהיה בת, לכן היא דנה דין בעצמה וקראו לה לילדה הנולדת דינה. גם החתם סופר בכתובות כובב כתב שאפילו אדם גדול כמו אלישע אין לו להתפלל על ניסים גלויים, אבל מצינו מקרים שיוצאים מגדר הרגיל, כמו הגמרא מסכת ברכות דף חף אומרת שאם מוסרים נפש אפשר לצפות שגם יעשה נס לאדם. כך גם הבן יהוידע, גמרא קידושין מהם, כל מי שבא העבירה לידו והוא ניצל ממנה הוא ראוי לנס. מדוע? למה? מידה כנגד מידה, הוא כבש וקפה את היצר שלו, כך גם הקדוש ברוך הוא ישנה את הטבע של העולם. כך כתב בראשית חוכמה שר האהבה פרק ח' עוד ו', מי שרוצה שהקדוש ברוך הוא יעשה עם נס שינוי הטבע, שגם הוא יעשה בתוך נפשו נס שינוי הטבע, גם בספר באר. מים חיים, כתב פרשת נוח, גם פרשת שלח. אם שובר האדם את טבעו, מידה כנגד מידה שובר הקדוש ברוך הוא את הטבע בפני האדם. גם בספר שערי אורה חלק א' דרוש ד' עוד ד' כתב, אם האדם עושה מצווה אך ורק לשם שמיים ואין בענה לעצמו, אין רווח לעצמו אם הוא פועל שלא כפי הטבע שלו, גם הקדוש ברוך הוא פועל עם האדם שלא כפי הטבע. בספר בכור שור כתב שמותר להתפלל על נס בדרך הטבע, אם הוא חולה אז שהחוקרים והרופאים ימצאו את התרופה בדרך הטבע. אבני סוחר כתב שמותר להתפלל על נס גלוי בזמן את רצון, כמו שכתוב בגמרא מגילה דף זין, שביקש רבם רחמים על רבי זעיר והחיה אותו, התפלל לתחיית המתים. כך מצינו בכמה מקומות שהיו תפילות אמוראים לתחיית המתים, כמו בבא קמא קי"ז כתובות סמך ב' עבודה זרה בדף י', ועוד שהתפללו על נס ועל תחיית המתים. בילקוט גרשוני כתב, בזמן ובתקופה של ניסים אפשר להתפלל על הנס, ולכן כתב הרמ"א. הרמ"א כתב שיש אפשרות להתפלל על נס, אם שכח בחנוכה לומר על הניסים במקום הרגיל בברכת המזון, אז יש פתרון. מה יעשה? לקראת סיום ברכת המזון הוא יאמר הרחמן, הוא יעשה לנו ניסים, כמו שעשה בימים ההם. מבקשים על הנס בהווה. איך אפשר לבקש על נס בחנוכה? התשובה היא, בגלל שזוהי תקופה של ניסים, אז אפשר להתחילה להתפלל על נס בתקופה הזו. ימי חנוכה זהו זמן שבו הטבע נחלש, ולכן מותר להתפלל על מעשה ניסים. ואם בימים האלה אפשר להתפלל על הנס, אז אפשר להבין איך החשמונאים להתחילה הניחו כמות קטנה של שמן וסמכו על הנס, כי זו התקופה שאפשר להתחילה לסמוך על הנס. והכהנים המדליקים את המנורה מברכים ברכה להדליק את המנורה, ולמרות שפסקה רמב״ם שברכה לבטלה זה איסור מדאורייתא, בכל אופן סמכו על הנס. ונרחיב את הדברים בעזרת השם. מצינו בשולחן ערוך שקוראים פרשת הניסים בימי החנוכה, וכתב התז, הסיבה היא בגלל שביום חפי בכסלם הושלמה מלאכת המשכן במדבר, אבל חנוכת המשכן הייתה רק ב-א' בניסן, וקורבנות הניסים היו רק ב-א' בניסן. קורבנות הניסים היו צריכים להיות בחפי בכסלם, אלא שלא עשו חנוכת המזבח, לכן אנו קוראים כיום בחפי בכסלם ימי חנוכה את פרשיות הניסים. אומר השפת אמת, מרחיב את הדברים, למרות שבפועל בזמן המדבר לא הקרבו הניסים בחפי בכסלו אלא רק באלף בניסן, אבל היות ובני ישראל סיימו את מלאכת המשכן בחפי בכסלו ובאו והגיעו לפני משה רבינו, ביקשו להקריב קורבן מיד, אבל משה רבינו דחה אותם ואמר להם לא, אלא חנוכת המשכן תהיה רק באלף בניסן. אבל בגלל שהייתה להם השתוקקות ורצון עז, השתוקקות חזקה, ההשתוקקות החזקה הזו לא הלכה לאיבוד, אלא יש לה ערך וחשיבות גם כיום. התשוקה היא לא ברת חלוף, אלא היא נצחית, היא בעלת ערך, היא נצחית, וכל קפה בכסלו אנו קוראים את קורבנות הנשיאים. מדוע? למה? על כך שהנשיאים רצו להקריב באותו זמן, וכנגד התשוקה הזו אנו קוראים את פרשיות הנשיאים בחנוכה. ועוד יותר, מצינו בחנוכת המשכן בפרשת נסו במדבר פרק זין, הקריבו הנשיאים את קורבנות חינוך המזבח והביאו את הקורבן שלהם, נשיא אחד ליום, ואחד מהדברים הכתובים זה שהם הביאו, כל אחד הביא כף אחת עשרה זהב מלאה כתורת, ואפילו שאין כתורת ליחיד אלא רק למען הציבור, ציבור מביאים כתורת, וגם כתורת זה לא על המזבח החיצון אלא רק על המזבח הפנימי. אבל בכל אופן בחנוכת המשכן מה שהנשיאים הביאו זו הייתה הוראת שעה, כך לעשות באופן חד פעמים. אומר הפסוק בשיר השירים, פרק ה', פסוק א', אכלתי יערים דבשי. מה הכוונה? אכלתי יערים דבשי. יערי זה הקנים שגדל עליהם הדבש. הרגילות הוא למצוץ את הדבש ויזרוק את העץ כעין קני הסוכר. בכל אופן אומר הקדוש ברוך הוא, מרוב חיבתכם קיבלתי את כל מעשיכם ברצון ואף את שאינו ראוי כקני קיבלתי בשמחה כמו הדבש. זה הפשט, אכלתי יערים דבשים. רשי בפירושו לשיר השירים אומר, אכלתי יערים דבשי, הכוונה היא שהקדוש ברוך הוא קיבל את הכף אחת מלאה כתורת של הנשיאים, למרות שלא כך מביאים את הכתורת, בכל אופן הקדוש ברוך הוא אומר, אכלתי יערים דבשי, כלומר קיבלתי גם את העינו ראוי. אומרים המפרשים, כמו שאדם שמחבב מאוד את מי שנותן לו מאכל, ולא מסתכל במה שניתן לו בצלחת, הוא לא מסתכל מה נותנים, והוא מקבל את הכל, מרוב חיבה הקדוש ברוך הוא קיבל את הכל. גם החשמונאים בתור הוראת שעה, שאין לה היתר בדורות אחרים, הם שמו רק שמינית מהשמן במנורה כל לילה, ולא את כל פח השמן כפי שהיו צריכים לשים. למה? התשובה היא כי הם סמכו על הנס לכתחילה. זה לכאורה התנהלות לא נכונה. אבל כן, כך היה, אכלתי יערים דבשי, קיבל את זה הקדוש ברוך הוא, מתקיים בחנוכת המשכן, אכלתי יערים דבשי מרוב חייבות הקדוש ברוך הוא קיבל, את שעברו החשמונאים על דברי תורה וסמכו על הנס להתחילה, אכלתי יערים דבשי, כמו שהיה בחנוכת המשכן עם קורבנות הנשיאים. כך מביא הפחד יצחק, הגאון רבי יצחק קוטנר, מופיע רעיון דומה אצל הרב פינקוס ועוד, ולכן הרשו לעצמם החשמונאים לחלק את השמן לשמונה, לשמונה, מדוע? שמונה חלקים. מדוע? בגלל שיש כאן חביבות. חייבות חנוכת המזבח, נאמר, אכלתי יערים דבשי, כמו שהיה בתורה בזמן חנוכת המשכן בקורבנות הנשיאים. יש הלכות עבודת המקדש בסדר של קביעות, בשגרה, ביום יום, עבודה במקדש, ויש הלכות עבודה במקדש כביטוי החביבות בשעת חנוכת המקדש. הן אמת שאסור לנו לצאת מגבולות השולחן ערוך, אלא רק בהוראת שעה נתגלה לנביאים ולחכמי התורה. במשכן נתגלה כפי שהבינו והסברנו, כף אחת עשרה זה. בזמן שלמה המלך נתגלה הדבר באכילה ביום הכיפורים, עברו על איסור כרת, ומרוב חייבות יצא בת כל שכולם מזומנים לחיי העולם, פעם? וכך היה, בזמן החשמונאים ששמו רק שמינית מכמות השמן. כך אפשר להבין את הנאמר בנבואת זכריה על בית שני, יהיה גדול כבוד הבית השני מן הראשון. האחרון מן הראשון, מה הכוונה? פירוש אחד בגובה, פירוש שני בשנים, הראשון 410, הבא שני 420 שנה. עוד פירוש על בסיס מה שנאמר עד כה. החביבות היא בשני המקדש, השני יותר מהראשון, כי הייתה פה בזמן הבית מסירות נפש מיוחדת בזמן גלות יוון, בזמן שבית המקדש קיים. בכל אופן, יש גלות יוון, ובזמן זה התקיים, אכלתי יערים דבשי. לכן קוראים פרשת הנשיאים דווקא בחנוכה, כי פרשיית הנשיאים מסמלת את התשוקה, השתוקקות, רצון לבנות את המשכן, בזמן, במדבר, בזמן הראויים, בחפי בכסלב, אבל הרצון נשאר ללא מימוש. מכאן למדנו שהרצון למימוש, הרצון הזה, בזמן הבית שני, בזמן ההתגברות על גלות יוון, בזמן הוא היוונים עוררו את עם ישראל לחזור אל התשוקה לעבודת השם, הרי שהם התרשלו בעבודת השם. אומר הבך, עם ישראל התרשלו בעבודת השם, והיוונים הם כתוצאה מהתרשלות רוחנית של עבודת השם. במקום שתהיה לבני ישראל קנאות ורצון מצד עצמם, היוונים עוררו אצלם את הקנאות להשם, והם חזרו לחביבות המיוחדת של עבודת השם, בשמחה ובהתלהבות. לכן קוראים פרשת הנשיאים בחנוכה, אותה פרשה שמדברת על ההתלהבות בעבודת השם, הרצון של הנשיאים אז והרצון של החשמונאים. אם יש רצון ועשייה שהיא לא בדרכי הטבע, אז זוכים החשמונאים לנס ויכולים לחתחיל לשים שמינית שמן במנורה. והפלא גדול כל כך, אומר הגאון רבי יצחק קוטנר, ימי קורבנות הנשיאים וחנוכת המזבח במדבר, אז היה אירוע חד פעמי גדול ונעלה של אכלתי יערים דבשי, אירוע חד פעמי של קבלת קורבנות הנשיאים, למרות שזה לא היה כפי הסדר הרגיל בעבודת הקורבנות, אבל בחנוכה היה עוד יותר גדול. מדוע ולמה? כי בזמן המשכן במדבר זה היה אירוע נקודתי, אבל בחנוכה בכל הדורות מזכירים את הנס, מדליקים נרות חנוכה בבית שלנו. אסור להנות לאור הנרות, עשו את זה כמו המנורה במקדש. אנו אומרים, הנרות הללו קודש הם, אין לנו רשות להשתמש בהם, אין עבודת המקדש בבית האדם. אומר השפת אמת, אנו מתעלים לדרגה של בית שהוא כמו בית המקדש, מרחיקים לכת וכמו מתייחסים למנורה כמו מנורה במקדש, אלא שזה בבית שלנו. לכן אמר הקדוש ברוך הוא לארון, אתה לא בחנוכת הנשיאים, בספר במדבר פרשת נשוא, אבל לך יש יתרון עליהם, שלך גדולה משלהם, נרות חנוכה, מדוע, למה? כי הם, הנשיאים, עשו מעשה גדול שהמתאים לזמנם במדבר, אבל בחנוכה נעשה פלא עוד יותר גדול. לא רק שינוי נקודתי בקורבנות ובקטורת, כמו שהיה עם הנשיאים, אלא שינוי יותר גדול. שינוי גדול יותר שלכתחילה ידליקו החשמונאים עם שמינית מכמות השמן הראויה לכל לילה, ועוד יותר. עוד פלא גדול לדורות, כל בית יהיה לו המנורה הבית שלו לדורות. כל בית יהיה מעין בית מקדש שראוי למנורה. אומרים המפרשים מאוד, רעיון נפלא, מדוע למה תקנו הדלקת נר חנוכה על פתח עם ביתו מבחוץ? הפסוק אומר, הראינו בבניינו וסמכנו בתיקונו. לכאורה, מה הכוונה סמכנו בתיקונו והראינו בבניינו? מי יבנה את המקדש? יש מקורות כמו הרמב״ם, שאנחנו, בני האדם, עם ישראל, יבנו את המקדש. יש מקורות שירד משוכלל מהשמיים, מי יבנה את בית המקדש? אומר ארוך הנר הוא בעוד מקומות שהקדוש ברוך הוא יוריד לנו את המקדש משוכלל משמיים, אבל את השערים של המקדש אנחנו נעשה, כמו שכתוב בעניין הקנייני עם אדם, קבע את הדלתות בבית, זה מעשה קניין שהוא קנה את המבנה. אם היה הסכם ביניהם שהוא יקנה את המבנה, הוא צריך לעשות מעשה קניין, לעשות את הדלתות, זה נקרא מעשה קניין. אז החלק שלנו במקדש זה השערים, ולכן הראינו בבניינו, הקדוש ברוך הוא יראה לנו את הבניין, שירד משוכלל מהשמיים, אבל סמכנו בתיקונו, שאנחנו נתקן קצת. איך? על ידי השערים, שאנחנו נעשה את השערים, שערי המקדש, זה עניין שלנו. ובחנוכה אנו מוצאים דגש מעניין ומרתק. בכל הגלויות יצאנו מארץ לחוץ לארץ, מצרים, בבל, מדי, אדום, אבל יוון לא, יוון אצלנו, בבית, בארץ, בארץ שלנו. זאת אומרת, יוון מגיע אלינו, תרבות ערכי הספורט, תרבות ערכי הגוף, תרבות עולם החומר. אם הכניסו את תרבות יוון לארץ, ארץ ישראל, הצריכים להוסיף קדושה גם על ארץ ישראל, ולכן אנו כמו הופכים את הבית שלנו למקום המקדש, לא רק בירושלים, אלא גם הבית שלנו יהיה מקום אורה, מקום המנורה. ובכך, אנו מתנהלים מידה כנגד מידה. היוונים לא רק מתמים את העולם, אלא מגיעים אלינו. לא לוקחים אותנו אליהם, גלות יוון, אלא הגלות הזו מגיעה אלינו. ולכן, אנו צריכים להוסיף כוח איפה? שלא רק ועשו לי מקדש איפה? במקדש שם, אלא ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, שכל בית יהיה בית המקדש. היות והיוונים והמית יוונים רצו להוסיף טומאה בליבות בני האדם. הם לא רוצים סתם לכבוש, סתם לנצח, רק עוד כסף וכבוד ותהילה. לא, הם רוצים לכבוש את הרצונות, את השאיפות, את המטרה, את החזון של האדם. כנגד זה, אנחנו צריכים להוסיף קדושה. אומר הבך, מתי יכלו היוונים להגיע? כאשר הייתה התרשלות בעבודת השם אצל עם ישראל. כנגד זה אנחנו צריכים להוסיף התלהבות בעבודת השם. התלהבות בעבודת השם. לא רק בזמן שמגיעים אל מקום המקדש, המשכן ושכנתי בתוכם, אלא גם שכל בית, אצלנו בבית, יהיה מעין המנורה. שכל בית שלנו יתווסף בו הקדושה. שהבית שלנו הוא מעין בית המקדש. ובכך, אנו מרחיבים את גבולות הקדושה. אם היוונים רצו לצמצם את הקדושה, על ידי חדירה לתוך הלב של עם ישראל עם תרבות יוון, אנחנו נהפוך את ציון לא רק למקום גיאוגרפי, אלא ציון, נקודת הלב של כל יהודי, תתעורר בכל בית בעם ישראל. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג עם הרב אייל אונגר.